ברוכים הבאים לפרק הראשון בפודקאסט שלי, והנושא של הפודקאסט הוא להגיע קרוב, התפתחות אישית, NLP, החיים ומה שביניהם. אז נעים מאוד, כאן רזיה יחזקאלי, מטפלת רגשית, מאמנת, מאסטר וטריינר NLP, גם מוזיקאית, מורה לחיים ומלווה אנשים להגיע קרוב לעצמם. אז אני רוצה לומר שאני מאוד 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 מתרגשת לפתוח את הפודקאסט הזה שחלמתי ליצור זה המון זמן. ולמה? כי דרך הפודקאסט הזה תהיה לי אפשרות קלה להנגיש לכם, אנשים יקרים, המון ידע, המון כלים שבאמצעותם אפשר לשפר את החיים, להגדיל את השמחה בחיים שלנו, להיות בריאים ולדעתי גם מאושרים, להגשים חלומות, לקבל תשובות לשאלות בנוגע לחיים. מסקרן? הנושא של פרק הראשון שלנו הוא נושא שנבחר מתוך מחשבה לייצג את הקונספט של הפודקאסט הזה. כך שהנושא של הפרק הוא התפתחות אישית, מה זה בכלל ואיך עושים את זה. אז כאן אני לא רוצה לקחת כברור מאליו את הביטוי הזה התפתחות אישית. כי אנחנו שומעים את הביטוי הזה התפתחות אישית כל כך הרבה, זה כל כך שגור בעולם ההתפתחות האישית באופן כזה שזה כבר שחוק. אבל אם נתבונן לתוך הביטוי הזה, התפתחות אישית, נוכל לגלות כמה ידע יש בתוך המילים האלה, התפתחות אישית. כך שעכשיו אני רוצה לצלול לתוך המילה אישית, מתוך הביטוי התפתחות אישית. אז עצם העובדה שיש את המילה הזאת, אישית, זה אומר שההתפתחות מתעסקת בי באופן אישי, בחיים שלי, בדרך שלי, במה שאני עושה בחיים שלי. אני לא עושה התפתחות של מישהו אחר, גם אם אותו המישהו האחר הוא מאוד יקר וחשוב לי, ויש כאלה אנשים סביבנו שמאוד חשובים ויקרים לנו. ויש לזה הרבה משמעויות, ורק כאן יש לנו ללמוד משהו שבהתפתחות אישית אנחנו לא לוקחים אחריות קודם כל על ההתפתחות האישית של אחרים, גם אם מדובר בטיפול ואחריות על הקרובים לנו, אותה אחריות אישית שבהתפתחות האישית אומרת שאני מתבוננת קודם כל בי, כדי להתמודד ולנהל את החיים שלי קודם כל. ואני אצלול לתוך הנושא הזה של החלק האישי בהמשך הפרק הזה בהקשר לאחריות אישית. אז בואו ונעבור למילה התפתחות. המילה להתפתח באה מהמילה לפתוח או פתח. כשאני חושבת על זה ככה, זה מרמז על כך שיש פתח קודם כל כדי לצאת או להיכנס מאיזשהו מקום דרך אותו הפתח למקום אחר. להיפתח, התפתחות לפתוח, מתחבר למקום של גדילה, של עלייה במדרגה, של להיפתח ולהתפתח ולפתוח את עצמנו, להרחיב את עצמנו. משמעות של התקדמות בשלבים ממקום שהוא קטן שממנו אנחנו נפתחים וגדלים. כי כל דבר קטן שנפתח לאט לאט הוא הולך ונהיה יותר ויותר גדול. כך שמדובר פה בגדילה האישית של כל אחד ואחד מאיתנו. ובעולם ההתפתחות האישית יש ביטוי שנקרא לסגור את הפער בין המצוי לרצוי. כך שהרצון הוא להיפתח, להתפתח ולהיפתח מהמקום שבו אני נמצאת עכשיו, וכנראה שאני לא ממש מרוצה מהמקום שבו אני נמצאת עכשיו, למקום שבו אני רוצה להיות האדם שאני רוצה להיות, או אדם שאני מאמינה שאני, ואני לא חווה אותו בחיי היומיום. וכדי שזה יקרה, צריך לעבור איזושהי דרך מסוימת ובאופן אישי. הדרך הזו אישית, ומי שצריך לעשות אותה, הוא אני ולא מישהו אחר. זאת אומרת, יש כאן סוג של מסע אישי, אישי לגמרי, להגיע ממקום רצוי, ממקום סליחה, ממקום מצוי למקום רצוי, ויש כאלה שקוראים לזה מסע הגיבור, מסע של גבורה, מסע שבו קוראים בדרך כל מיני דברים, מסע שיש בו אתגרים, כישלונות, ניצחונות, תקוות, יאושים, עצירות ופריצות, והמון המון למידה. מבחינתי זה המסע האישי של החיים אשר פתוח לכולם. כאשר חלק מאיתנו לוקחים את המסע הזה ברצינות וזה בוער בהם, התשוקה הזאת להיות האנשים שהם רוצים להיות ולחיות את החיים שהם רוצים לחיות ושחושבים שראויים להם. ועכשיו, מה זה אומר שהתפתחות אישית זה מסע אישי שפתוח לכולם? אז פתוח לכולם, השאלה אם כולם מתייחסים לחיים כמסע שיש בו את האפשרות הזאת להתפתח אישית. אז בואו נעשה קצת סדר. אני אתחיל בזה שכולנו עושים התפתחות אישית ברמה מסוימת, אבל רק ברמה מסוימת. וניקח את זה בדרך הפשוטה ביותר. בגדול, כל אחד ואחד מאיתנו רוצה שיהיה לו טוב. אנחנו רוצים שיהיה לנו טוב, כולנו רוצים שיהיו לנו חיים טובים ומאושרים, כולנו רוצים להיות שמחים, כולנו רוצים ליהנות מהחיים. אף אחד לא רוצה לסבול, רוב האנשים רוצים להקים משפחה וילדים, כולנו רוצים להיות אהובים, להיות במערכת יחסים שיש בה אמפתיה ואהבה. כולנו רוצים להיות בריאים. רוצים לגור במקום טוב ובטוח, שיהיה לנו בית יפה. כולנו רוצים שיהיה לנו כסף וביטחון כלכלי. אנחנו לא רוצים לסבול, אנחנו לא רוצים להיות חולים ולא רוצים להיות בודדים ועניים. זאת אומרת שיש בתוכנו איזשהו כוח של חיים שגורם לנו לשפר ולהשתפר ולשפר דברים בחיים שלנו. אנחנו עושים כל מיני דברים כדי לשפר את החיים שלנו. אנחנו דואגים לילדים שלנו בזה שאנחנו שולחים אותם לחוגים, שולחים אותם ללמוד לנגן על כלי נגינה, ללמוד אומנות, ללמוד כל מיני נושאים שמבחינתנו ישפרו להם את החיים. אנחנו לומדים, הולכים לכל מיני קבוצות של למידה, יוצאים לטיולים, שומעים שיעורים בפודקאסטים, כולנו רוצים להשתפר, אנחנו חוגגים, עושים מסיבות, כולנו רוצים להרגיש טוב. בכולנו יש את הרצון, אבל ברמה מסוימת, לשפר ולהשתפר. אנחנו רוצים להתפתח, אבל זו הרמה הבסיסית, הבסיסית המולדת שאיתה נולדנו. וגם אם אנחנו לא מצליחים להשתפר, ולפעמים אנחנו עושים בדיוק את ההפך, וגם אם אנחנו רק מדברים על להשתפר ולא עושים את זה, יש לכולנו את הכוונה העמוקה ברמה לא מודעת. להשתפר ולהתקדם, וזו ברמה הבסיסית, הטבעית. וגם אם בני אדם עושים בעולם מעשים קשים ואיומים, ברמה עמוקה מאוד הם רוצים את הטוב לעצמם, ורק מנסים להשיג את זה בצורה מעוותת. אני יודעת שזה נשמע משונה, ואולי מקומם, אז אני אסביר את הנקודה הזאת. יש הנחת יסוד מעולם ה-NLP שאומרת, מאחורי לכל התנהגות יש כוונה חיובית עליונה לאדם עצמו. עליונה התנהגות, מאחורי לכל התנהגות יש כוונה חיובית עליונה, מדובר פה בכוונה עליונה. כי ברמת הכוונה העמוקה, העליונה של החיים, כולנו שואפים לטוב, אבל ההתנהגות, כדי להביא את הטוב לחיים שלנו, יכולה להיות מעוותת או אפילו מזיקה לנו. זאת אומרת, יש כאן כוח חיים עמוק שרוצה להשאיר אותנו בחיים ורוצה את הטוב. לצורך ענייננו, הרמה הבסיסית של התפתחות אישית, אני רוצה לקרוא לרצון הזה להשתפר, הרצון האוטומטי להתפתחות אישית. כאשר הדגש הוא על האוטומטי. ומה זה אומר אוטומטי? זה אומר שאנחנו מכוותים ברמת התת-מודע, לעשות את הכל כדי להישאר בחיים. וכאן אני רוצה להציג שני כוחות שמנהלים אותנו ברמה לא מודעת כל שנייה ושנייה בחיים. הכוח האחד הוא הדחייה מכאב, והכוח השני הוא משיכה לעונג. ושני הכוחות האלה עובדים כל שנייה בחיים שלנו. אז מה מהותו של הכוח ששומר עלינו מכאב? זה הכוח שבעזרתו תת-המודע מגן עלינו ממצבים שבהם אנחנו יכולים לסכן את הביטחון שלנו, שבו אנחנו נהיה לא בטוחים. תת-מודע רוצה לספק לנו ביטחון, הוא שומר עלינו מכאב ומצבים לא נעימים, שומר עלינו ממצבים לא בטוחים ויעשה הכל כדי שנישאר בחיים. הוא זה שמפעיל את מנגנוני ההישרדות שלנו, את מנגנוני ההגנה, ההדחקה, ההכחשה, כדי לשמור עלינו מכאב, לשמור עלינו מסכנה, לשמור עלינו מלהרגיש לא טוב, מלהרגיש לא נעים. ומצד שני הוא מושך אותנו לעונג. יש כוח שמושך אותנו לעונג ברמה לא מודעת. המקום של העונג הוא אזור שבו נוח לנו, נעים לנו, טוב לנו. זה אזור נוחות ששמענו עליו כל כך הרבה, ואנו מרגישים כל כך נוח ונעים וטוב בו. אז בואו נשאל את עצמנו, איפה זה פוגש אותנו בחיים, המשיכה הזאת לעונג, להנאה, לשלווה, לשקט, לאיזון, לטוב, לשמחה, לאהבה, לטוב. ולענייננו, שני הכוחות האלה יעשו הכל ברמה לא מודעת ובכל שנייה ושנייה כדי להשאיר אותנו בחיים, והדגש הוא שזה באופן אוטומטי. תת המודע באוטומט מכוון אותנו להשתפר ולעשות התפתחות אישית, לשאוף לטוב וברמה האוטומטית הבסיסית. וכאן אני רוצה להדגיש שתת המודע ייצר לנו, עם כל הכוונה הטובה שלו להשאיר אותנו בחיים, הוא ייצר לנו התנהגויות אוטומטיות שלא ממש מקדמות ואפילו משבשות לנו את החיים. גם אם הכוונה זה לשפר לנו, לשמור עלינו מכאב ולקרב אותנו לעונג, ההתנהגויות האלה משבשות לנו את החיים. לדוגמה, התמכרויות, כמו למשל דחיינות. תת מודע יוצר את ההתנהגויות האלה שבאות מהעומק של הנפש, כי ברמה מסוימת ההתנהגות הזאת משרתת איזשהו רצון ברמה לא מודעת להשאיר אותי במקום בטוח, במקום נוח. למשל, אם חבר שלי זרק אותי, אז אני הולכת לפאב ומסתגרת בבית, שותה 3 בקבוקי יין, דופקת את הראש, כדי לא להרגיש את הכאב, את העצב, כדי לרכך את המכה. תת מודע מכוון אותי להתנהגות משבשת שלא ממש תורמת. וזו השתייה או התמכרות לאלכוהול, כדי לנחם אותי, להלחש את הכאב, כדי לשמור אותי במקום שבו לא ארגיש את כאב הפרידה. אז מה זו הרמה האוטומטית? זה אומר שמבחינה מסוימת, ברמה מסוימת, בסיסית מאוד, כל אדם ואדם עושה התפתחות אישית, במרכאות, ברמה אוטומטית. באותה הרמה אוטומטית, כולנו רוצים את הטוב בחיים, שואפים לחיים. זוהי הרמה האוטומטית ההישרדותית של המין האנושי שעובד מתוך תת המודע על עיקרון המאמץ המינימלי, על אוטומציה. תת מודע לא רוצה להתאמץ, לכן ההתנהגויות שלנו ברובן לא נוצרו מתוך בחירה. אין בחירה, יש ברירות מחדל של המוח הנשענות על עיקרון המאמץ המינימלי ואוטומציה, ואלה שומרים עלינו מכאב ומושכים אותנו לעונג כל שנייה ושנייה. והדגש הוא שאין בחירה בטוב הזה שאנו שואפים אליו כביכול. זה אוטומטי ברמה המסוימת הזאת של התפתחות אישית. מה שגורם לנו למצוא את עצמנו לפעמים במקום ובמצב בחיים שלא בחרנו בהם, אלא הם קרו לנו. ולפעמים לא קרו ולא קורים לנו בטוב. אנחנו לא מרוצים ולפעמים גם סובלים, כי במקום הזה האוטומטי של כביכול התפתחות אישית במרכאות, אין שם בחירה, יש אוטומציה. לכן כאן אני רוצה לדבר על אפשרות הבחירה. לכל אדם יש את האפשרות להתפתח אישית מתוך בחירה. והבחירה כאן היא הנקודה החשובה, כי הבחירה נוצרת מתוך רמה מודעת שבנו, מתוך האונה הקדמית של המוח, החלק הזה בנו שישן רוב הזמן. וכשהוא מתעורר הוא רוצה לבחור ולא ללכת אחרי האוטומט, גם אם לאוטומט יש כוונה חיובית עליונה ברמה לא מודעת, כי לכל התנהגות יש כוונה חיובית עליונה לאדם עצמו ברמה עמוקה. זאת אומרת שאם כל פעם שקורה לי משהו בחיים שבו אני נשברת ומתפרקת ואני ישר הולכת למקרר ואוכלת אכילה רגשית וזו ההתנהגות האוטומטית שלי להתמודד עם כאב ואין שם בחירה, יש שם אוטומציה. בהתפתחות אישית יש בהתנהגות הזאת בחירה. יהיה קול קטן שיגיד לי באותו רגע שאני עובדת מול המקרר, רזיה, מה קורה לך? תעצרי את זה. שם כבר נוצרת האפשרות של בחירה, ואז נוצר שיח, אולי מאבק, שמזמין אותי לקחת החלטה, לעשות את העבודה הפנימית הזאת, לבחור בהתפתחות האישית המשודרגת יותר, מתוך בחירה. ולא ליפול לאכילה רגשית שתפתור לי את הבעיה הרגשית. כי כאן כדאי שאני אעשה משהו אחר שהוא הרבה יותר מרים מאשר לאכול רגשית. הקול הקטן הזה אומר לי, אולי תלכי לאיזשהו אימון אישי, אולי תלכי למטפל, אולי תצאי לרוץ, אולי תדברי עם חברה טובה כדי להתמודד עם הרגשות האלה, אולי תלמדי לווסת את הרגשות האלה שבהם את נשברת ומתפרקת. אולי תלמדי להרים את עצמך לא בעזרת אוכל. התפתחות אישית נוצרת כאשר אנו משתמשים באפשרות לבחור בצורה מודעת במה שיכול לקדם אותנו, שיכול לשפר אותנו ומה שיכול לאפשר לנו את המקום הזה שבו אנחנו נגיד וואלה, אני עכשיו מרגיש שאני נמצא במקום שנכון לי, שמדויק לי, כי אני בחרתי להיות במקום הזה. אספר קצת על משהו מהחוויה שלי. אני באופן אישי סבלתי מפחד במה, מפחד קהל מטורף, דפיקות לב מואצות, מסמיקה, לא מסוגלת לדבר. וזו הייתה ההתנהגות האוטומטית שלי לשמור עליי מכאב, מהמצב שבו אני חשופה בפני אנשים, מצב שבו אני יכולה להיכשל בעמידה מול קהל, מצב של מין בושה כזאתי, לחשוף את עצמי. ונוצר פחד קהל. אבל במשך השנים, בתוך מסלול ההתפתחות האישית שלי, המסע הגיבור שלי, הבנתי שלא יכול להיות שמה שאני זה הבן אדם המצומצם הזה שפוחד להראות את עצמו, מבעוד שיש לו המון המון מה לתת ומה לומר. לא יכול להיות שלעמוד מול אנשים זה מפחיד. האם אנשים מפחידים? יש שם משהו שלא הסתדר לי. הבנתי שזה מתוך העולם הפנימי שלי, ורציתי לצאת מהפתח המצומצם הזה ולהיפתח לאפשרות שאני יכולה לשנות, להיות מה שאני באמת יכולה להיות. וזה אומר, באופן אותנטי וטבעי, ופשוט לעלות על הבמה, או לעמוד פשוט מול קהל ולדבר, ולהיות האדם שאני יכולה להיות, להיות האדם שיש לו הביטחון העצמי, והפתיחות והפשטות לדבר בטבעיות מול אנשים, מתוך תובנה שהאנשים הם כמוני. אז אני רציתי ובחרתי בחירה מודעת להיפטר מפחד הקהל שלי. עשיתי התפתחות אישית בנושא הזה כדי להיפטר מהפחד הלא הגיוני הזה, הלא מציאותי הזה. ואני רוצה לומר משהו שהוא מאוד חשוב מבחינתי. הכל בסדר שאנשים לא ממש עושים את ההתפתחות המודעת מתוך בחירה. אני רוצה להדגיש בנקודה הזאת שכל עוד אדם חי את חייו והוא מרגיש טוב והוא שלם עם מה שהוא עושה, אז זה בסדר, גם אם הוא לא בוחר במה שהוא רוצה להיות, גם אם הוא לא ממש חי את החיים שחלם ורוצה לחיות. גם אם בכיף שלו לראות כל ערב נטפליקס ולאכול עוגיות ולא להיות מי יודע מה בריא, ויחד עם זה להרגיש סבבה וטוב לו עם זה והוא מאושר ונחמד לו רוב הזמן. והוא שלם עם המקום הזה שהוא לא ממש מדויק לו. גם אם אדם חי בזוגיות 20 שנה, זוגיות לא ממש מספקת, אבל הוא מסתדר עם זה וזה לא ממש משבש לו את החיים, והוא מצא דרך לקבל את זה ולחיות עם זה ואפילו למצוא בזה שמחה, אז זה בסדר כל עוד האדם שלם עם עצמו. כי האוטומט הזה הוא דבר שעובד לנו. הוא דבר שהוא חשוב, כי אם היינו צריכים לחשוב על כל דבר ודבר, היה לנו מאוד קשה לתפקד. האוטומציה היא מאוד חשובה לתפקוד שלנו. אז כאן זה באמת מצוין כל עוד האדם שלם עם מה שהוא. גם אם מה שהוא זה לא בדיוק מה שהוא היה רוצה להיות. האדם מצא דרך לקבל את זה. זה בסדר להיות במקום הזה. אבל מתי זה לא בסדר? מתי האדם כדאי שישאל את עצמו שאלות וכדאי שיעשה שינוי? מתי רצוי לו לעשות את ההתפתחות האישית המודעת? מתי רצוי לו להתעורר ולהתחיל לבחור? כאשר יש בתוכו את הקול שאומר, אני לא רוצה את המקום הזה שבו אני נמצא. כאשר הוא מרגיש ושומע בתוכו את הקול שאומר לו, אני לא רוצה את הזוגיות הזאת שמכאיבה לי. אני לא רוצה את העבודה הזאת שאין לי כוח לקום אליה כל בוקר. אני שונא את העבודה הזאת. אני שונא את עצמי בעבודה הזאת. אני לא רוצה את החיים האלה. אני פשוט לא מסוגל יותר לחיות את החיים האלה. אני לא רוצה את ההתנהגויות האלה שאני מתנהג, שהורסות לי את החיים ותוקעות. אני לא רוצה את ההתמכרויות האלה. אני לא רוצה את המשקל העודף. אני לא רוצה את האכילה הרגשית. אני לא רוצה את הכעס ואת הטינה שאני שומר שנים ושהורסות לי את החיים. אותו אדם שומע את הקול הזה כקול שמזמין אותו לעשות משהו, לקחת החלטה. זה קול קורא שאומר לו, הגיע הזמן לעשות שינוי בחיים. זה קול שקורא לו לעשות התפתחות אישית מתוך בחירה. זה קול שקורא לו לצאת מאזור הנוחות, מהמקום הזה שהוא רגיל להיות בו. זה קול שקורא לו לממש את הפוטנציאל הטבעי הפשוט שלו, כאדם מתוך תחושה שאני לא יכול יותר עם המצב הזה, עם ההתנהגות הזאת, עם מה שקורה איתי, אני פשוט לא יכול. ואז באה מילה אחת שהיא מאוד מאוד חשובה, מילה שבנויה משתי אותיות, מילה שהיא מילה חזקה ועוצמתית, והמילה היא די. די, די, די. זו המילה שמפסיקה משהו ומזמינה להתחיל משהו חדש, אחר. זה קול שיודע שאני יכול להיות הרבה יותר ממה שאני עכשיו. אני לא יכול או יכולה לשבת בשקט עד שאני אמצא את המקום הזה. ואז האש נדלקת מבפנים, לא נותנת מנוח, מזמינה את האדם להתחיל לקחת את החיים שלו בידיים, לקחת אחריות, לעשות את ההתפתחות האישית הזאת לגמרי. זה קול שמזמין להתחיל לעשות את הדרך הזאת. אז איך עושים את ההתפתחות האישית הזאת? איך יוצאים למסע האישי הזה? איך עושים את זה? מה מאפיין את ההתפתחות האישית המודעת הזאת שיש בה בחירה? אז כבר דיברתי על זה בתחילת הפרק. מדובר פה בלקחת קודם כל אחריות על עצמי. יש ב-NLP מושג שנקרא מיקוד שליטה פנימי. מה זה אומר? אז האם אתם מכירים את האנשים האלה שאומרים, הוא אשם או אמא שלי אשמה, בזה שאני שרוטה, בזה שאני דפוקה, בזה שהחיים שלי תקועים, או אבא שלי, בגללו אני ככה, החיים שלי תקועים, או הבן זוג שלי אשם בזה שהזוגיות שלי לא טובה. אנשים שזורקים את הבעיות או הסיבות לבעיות שלהם על הסביבה, על בן הזוג, על ההורים, על האחים, על החברים, על המדינה שלהם, על השכנים שלהם וגם על האלוהים. הם לא שואלים את עצמם, רגע, נכון שהבן זוג שלי לא אחד כזה שאפשר לתקשר איתו, ונכון שניסיתי לתקשר איתו וזה לא ממש עובד. השאלה המרכזית שמזמינה אותנו לקחת את האחריות על עצמנו, שמתחילה את האפשרות לעשות שינוי אמיתי, השאלה המרכזית היא מה אני, מה אני, מה אני עושה, מה אני יכולה לעשות, מה אני רוצה. איפה הלמידה שלי בתוך זה? איפה האחריות שלי בתוך זה? האם יש מקום ללמוד תקשורת זוגית? איך לתקשר עם האדם שקשה לי לתקשר איתו? איפה האחריות שלי בסיפור הזה? איפה החלק שלי? האם הגיע הזמן לקחת החלטה להיפרד מבין הזוג הזה ולבחור בעצמי? או לבחור בזוג שהוא מתאים לי יותר? וזו האחריות שלי, כי אני לא יכולה לשנות אף אחד אחר, רק את עצמי, רק את החיים שלי. אני בוחרת את האנשים שאיתם אני בוחרת להיות במערכת יחסים. זאת אומרת, ההתפתחות האישית מזמינה אותנו לקחת אחריות על עצמנו מתוך מיקוד שליטה פנימי ולא מיקוד שליטה חיצוני, מתוך מיקוד באני שלי. אז יש כאלה שיגידו שזה אגואיסטי. ברור שזה אגואיסטי, אבל כאן האגואיזם הזה הוא סוג טוב, כי אדם שלא מטפל בעצמו ומרגיש טוב עם עצמו לא יכול להוביל ולטפל אחרים ולעזור לאחרים. כי אדם שמטפל בעצמו ומרגיש טוב בעצמו משפיע לטובה על הסביבה שלו, או אחד כזה שיכול להנהיג ולהשפיע. ועכשיו אני רוצה לדבר על עוד דבר אחד חשוב. התפתחות אישית מזמינה אותנו לצאת מאזור הנוחות. מהאזור שבו אנחנו לא מתאמצים ולא רוצים להתאמץ. מהאזור שבו אנחנו מקבלים את המקום שבו אנו נמצאים, גם אם הוא לא מי יודע מה. למה? כי קשה לנו לשאת את המתח, את הפער בין המצוי לרצוי. זה מקום של כאב, מקום לא נוח. המקום הזה של המתח, קשה לנו לשאת אותו, אנחנו לא רוצים להיות במקום שהוא מכאיב לנו, שהוא לא נוח לנו. כי תת מודע מכוות אותנו להיות במקום שנוח לנו. אתן לכם דוגמה. נניח שאני עובדת בעבודה מסוימת 30 שנה, ובהתחלה זה באמת בכיף ובסבבה. היה לי מעניין, אני מקבלת משכורת כל חודש ומשכורת טובה. אבל עם השנים אני מרגישה שחוקה, מתחיל להימאס לי, אני מרגישה שהחיים שלי עוברים לידי ואני לא חיה, ולאט לאט אני קמה לעבודה באי רצון, בחוסר חשק, ואני מתחילה לשמוע את הקול הקורא הזה בתוכו שאומר לי, וואלה רזיה, די. את לא יכולה לעשות את זה יותר, את העבודה הזאת. את לא יכולה לקום בבוקר לעבודה הזאת שאת לא אוהבת ואת לא יכולה לסבול יותר. את חייבת לעשות שינוי. אני שומעת את הקול הקורא הזה שקורא לי לעשות התפתחות אישית בתחום הזה. אבל מצד שני יש קול שאומר לי, מה יהיה אם תעזבי את מקום העבודה? לא תהיה לך משכורת שדופקת כל חודש. אולי תאבדי את הפנסיה שלך, אולי כדאי להישאר עוד 5, 10, 20 שנה, ואחר כך תעשי מה שאת רוצה. אז יש מאבק בין הקולות האלה, וזה לא נעים, זה לא נוח, זה כואב. לפעמים זה מפחיד, זה מטלטל את החיים לפגוש את מה שאני לא רוצה, ואת מה שאני רוצה באמת. כאן במסע הזה צריך ללמוד להכיל את המתח, את המאבק, לקבל את החשש הזה, את הטלטלה, ולעבור את הטלטלה הזאת, להיות בתוכה, להתמודד איתה. בנוסף, התפתחות אישית זאת עבודה. אנחנו עובדים, עובדים למען חיינו. יש 3 רמות בהתייחסות של אדם למה שהוא רוצה בחיים שלו. יש אדם שרוצה לעשות שינוי, כולנו רוצים שינוי, כולנו רוצים להשתפר. יש את אלה שמתכוונים לעשות, כולנו אולי מתכוונים, יש לנו כוונות טובות כלפי עצמנו, אבל יכול להיות ש... זה שאנחנו רוצים לעשות שינוי, וזה שאנחנו מתכוונים לעשות שינוי, זה לא אומר שאנחנו באמת עושים. יש לנו רק כוונה. ויש את הרמה השלישית של אלה שעושים. הם רוצים, הם מתכוונים ועושים. זאת אומרת שבהתפתחות אישית, העשייה מאוד חשובה. צריך לעשות. וגם פעולות קטנות, פעולות של הרוב, כמו שאמרתי, מוציאות מאזור הנוחות. פעולות שהן סוג של צעד, גם אם קטן, שמכניס למקום שבו אולי אני ארגיש לא בטוח, מקום שבו אולי אני אחשוש מהתוצאות, מקום של חוסר ודאות, מקום לא מוכר, לעלות על הבמה ולדבר מול אנשים. לא מכירה את זה, לא יודעת מה זה, פוחדת מהפדיחה. לפעמים מדובר כאן באומץ. בוא נדבר על אומץ, ואיך אומץ קשור למאמץ. האומץ לעשות את המאמץ. והנכונות הזאת להיות במקום של חוסר ודאות, מקום של אי נוחות, מקום שבו אני לא יודעת מה יהיה, אבל אני יודעת שיש קול קורא שאומר לי, את צריכה לעשות שינוי ואת לא יכולה יותר, ודי. ומה קורה להוויה שלנו כשאנחנו מתאמצים, מרחיבים את אזור הנוחות? מה שקורה זה דבר מופלא. ההוויה שלנו עושה אדפטציה, היא מסתגלת למצב החדש. זה אומר שההוויה שלנו מתעוררת ורותמת את כל המשאבים שלה, רותמת כדי להיות יכולה לעמוד באתגר הזה, כדי שנוכל להמשיך לחיות מחוץ לאזור הנוחות במקום החדש, פתאום ההוויה שלנו מתעוררת, זורם אדרנלין בגוף, אנחנו פוגשים את עצמנו בעוצמה שלנו, אנחנו פוגשים את הנוכחות שלנו, את המנהיגות שלנו, את היכולות שלנו, שהיו רדומות לפני כן באזור הנוחות או אזור הנכות. ואם אנחנו מחליטים בסטייט הזה, אז להחלטה הזאת יש המון כוח לשנות. שימו לב, כאן אנו חווים חוויה של הצלחה, חוויה של העצמה, חוויה של אנרגיות. אנחנו פוגשים חלקים בתוכנו שהיו רדומים. ברגע שאנחנו חווים את החלק הזה, אנחנו מגלים את עצמנו. הדימוי שלנו עולה, ביטחון עצמי שלנו עולה, וזה נצרב ברמה הנוירולוגית, ואז יש יותר מוטיבציה לעשות את זה שוב פעם. אז איך עשיתי את זה כדי להתמודד עם פחד הקהל שלי? הנה הסיפור. בקורס מאמנים לפני כמה שנים טובות. התנדבתי מתוך בחירה, מתוך רצון להתמודד עם פחד הקהל שלי. התנדבתי לעשות הדגמה של אימון מול כל הכיתה, בלאמן את המורה בעצמה, להעביר את המורה, את המרצה, תהליך אימון. אני זוכרת את הדרך שעשיתי לקדמת הכיתה, אני זוכרת שהתבוננתי ברצפת הפרקט ולקחתי החלטה, רזיה, את הולכת לעשות את זה בצורה הכי טובה, את הולכת לתת בראש. וישבתי מול המורה, וברגע שהתחלתי לדבר, הרגשתי את הכוח של ההחלטה אשר זימנה מתוכי את כל העוצמות שלי, את היכולות שלי, את הכישרון שלי להוביל ולעשות אימון. עשיתי את הסימולציה הזאת, ובסופה שמעתי את הכיתה במחיאות כפיים, והבנתי שיצאתי מאזור הנוחות. חוויתי חוויה של הצלחה, הבנתי שבאותו היום זרקתי את פחד הבמה שלי, עשיתי עבודה, יצאתי מאזור הנוחות, לקחתי אחריות. תסלחו לי אם זה נשמע כמו סוג של שוויץ, אבל זה לא שוויץ, זה פשוט דוגמה שמספרת כמה כדאי לעשות את הצעד הזה עבור עצמנו, שלפעמים מכניס אותנו למקום של חוסר ודאות. כמה כדאי לקחת את המוכנות הזאת, לעשות את המאמץ הקטן הזה, שמאפשר לנו לפגוש את העוצמות שלנו, את היכולות שלנו. מתוך הידיעה הזאת ש, אז מה כבר יכול לקרות? אז אני אתקע. אז אולי אני אכשל. אני מוכנה לפגוש את הכישלון שלי. אני מוכנה להיות במקום שבו אולי אני אכשל. ומה קורה כשאנחנו נכשלים? כל כישלון הופך להיות משוב להצלחה, ללמידה, להשתפרות, שזה ההפך מהתחפרות, ההפך מהאשמה עצמית, הלקאה, שקיעה, אשמה ובושה. מה שיוצר עיכוב וחסימה ותקיעה של המוטיבציה. אני אשאל את עצמי, במקרה של נכשלתי, מה אני יכולה לעשות כדי להצליח בפעם הבאה? כל נושא ההלקאה העצמית, רגשות אשמם, אשם, כל זה מחוץ לתחום. אז מה אני לומדת כאן? מה זה אומר? זה אומר שבהתפתחות אישית יש למידה, למידה ועבודה ועשייה. ויש גישה שהיא אור לרגליי, וזה משהו שאני מלמדת מתאמנים ומטופלים שלי בקליניקה. אתם מוזמנים לקחת עכשיו עת ולרשום לעצמכם את המשפט הזה, שמבחינתי הוא משפט שהוביל אותי בחיים, ואני רואה בקליניקה שזה עוזר למונחים שלי. והמשפט הוא כזה, כל אירוע בחיים יכול להיות הזדמנות להתפתחות אישית. כל סיטואציה, גם אם לא נעימה, גם אם לא בא לי עליה, כל כישלון יכול להיות הזדמנות להתפתחות אישית. המשפט הזה עוזר לנו לקדם בחיוביות. כל סיטואציה, להתייחס בחיוביות, ממקום של סקרנות ולמידה, איך מה אני יכול ללמוד, איך אני יכול להוציא מתוכי את העוצמות, גם אם הסיטואציה הזאת קשה. ועכשיו, אם כבר דיברנו על גישה חיובית, אני רוצה לתת מקום לגישה חיובית. הגישה בהתפתחות אישית היא גישה חייבת להיות גישה חיובית גורפת, ודגש על המילה גורפת. ואני יודעת שזה לא פשוט לבקש, אבל תכף אני אעשה את זה קל עבורכם. זה לא פשוט להגיד, וואלה, חוויה, גישה חיובית גורפת עם כל מה שקורה במדינה שלנו, עם כל מה שקורה לאנשים שנפגעים, שנהרגים, שיש להם חטופים. הגישה חייבת להיות חיובית גורפת. בגישה חיובית גורפת אני אבחר לתת מסגרת חיובית מאפשרת, מקדמת לתמונה שיכולה להיות לא נעימה. אז איך אפשר לבקש מאנשים שחווים קושי להיות חיוביים? קשה לבקש את זה. אבל גם כאן הגישה חייבת להיות חיובית בזה שכאן מותר לנו ורצוי לנו לחוות כאב. לא מדובר כאן על התגברות. על הכאב, על לא לבטא את הכאב, מותר לנו ורצוי לנו לחוות כאב ולחוות כעס, זה בסדר. אבל יחד עם זה שאני אחווה את הכאב, את האבל, את האובדן, את הכעס, אני אבקש עזרה, אני אטפל ברגשות שלי, אני אשמור על עצמי. אני אתחבר למה שיכול להרים אותי, אני לא אתן לזה להוריד אותי. אני תמיד אבחר בכן, אני אבחר בחיים, אני אבחר בעשייה. זאת הנקודה החשובה. זה הגורפת, הגורף שבתוך הגישה החיובית. אז בואו נדבר קצת על הפוקוס שלנו בהקשר לגישה חיובית. כשאנחנו באוטומט, הפוקוס שלנו הולך לאן שהאוטומציה מכוונת אותו, כך שלפעמים אנו מוצאים את עצמנו במצבים שלא בחרנו בהם. הבחירה לקחת את הפוקוס למה שאני כן יכול לעשות, ולשאול את השאלה, מה אני יכול לעשות, איך אני יכול לעזור לעצמי לפתור את הבעיה, מובילה או מאירה אזורים אחרים במוח. הגישה הזאת של הבחירה מלמדת אותנו להיות מנהיגים של עצמנו. כשאנחנו בוחרים במקום שבו אנחנו רוצים להיות, אזורים מסוימים פועלים במוח שלנו. מדובר פה בנוירולוגיה, ומה שקורה בתוך המוח שלנו, וככל שנעשה את זה יותר ויותר, אנחנו נהיה מנהיגים, מאסטרים של עצמנו. דבר נוסף, בהתפתחות אישית יש המון כלים, המון ידע כדי לעשות את ההתפתחות הזאת. רצוי להתחבר לכלים, ללמוד ידע, לרכוש ידע. יש המון ספרים להתפתחות אישית, יש המון ידע, פודקאסטים, סרטוני יוטיוב, הרצאות, סדנאות מיינדפולנס, NLP, כישורי חיים, אומנות, העצמה, גישה חיובית, ריברסינג, יוגה, מדיטציה ועוד המון 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 גישות. בהתפתחות אישית אנחנו לומדים את הכלים שבעזרתם נעשית העבודה הרגשית, המחשבתית, הגופנית. יש המון כלים שנוכל להשתמש בהם כדי להתפתח אישית. נשתמש בהם ונלמד את הכלים וניפתח ללמוד כלים חדשים. נעשה את זה גם באופן עצמאי, כאשר יחד עם זה, שימו לב, אם אנחנו נתקעים, ואם אנחנו נתקלים בקיר, מקום שבו קשה לנו לעזור לעצמנו, אנחנו טובעים, אנחנו במקום קשה, בתוך בור. יחד עם זה, כדאי ללכת לטיפול, לעזרה חיצונית, כדי לטפל בבעיות הרגשיות העמוקות, לקבל עזרה. אנחנו לא חייבים לחיות עם פוסט-טראומה, אנחנו לא חייבים להתמודד עם חרדות ולחיות חצי חיים, כי אנחנו סובלים מחרדות ומדיכאונות. אפשר ללכת לטפל בעצמנו, גם זו התפתחות אישית. הרבה פעמים הלכתי לטיפול, כי עם כל הכלים שלמדתי, נתקלתי בקיר. נתקלתי במקום שבו אני לא יכולה לראות, אני לא מסוגלת לראות את עצמי, ואני צריכה סיעור מוחות יחד עם מישהו מקצועי שיכול להוביל אותי, להראות לי, לעזור לי, להגיד את המילה הנכונה. ואז האסימונים נופלים. ויש התפתחות אישית. יש השתפרות. במסע הזה חשוב לי לשאול את השאלה מה אני רוצה. מה אני בכלל רוצה? מישהו שואל את עצמו מה בכלל אני רוצה? בהתפתחות אישית צריך לברר מה מרגש אותי, מה משמח אותי, איפה אני אוהב להיות, במה אני טוב, מה הכישורים שלי, הכישרונות שלי, ולכוון לשם. כאן אני רוצה להתייחס לביטוי שנמצא בהתפתחות אישית, וזה הביטוי של לדייק את עצמי. מה זה לדייק את עצמי? לדייק את עצמי זה להביא את עצמי למקום שמדויק לי, שמתאים לי, שמסונכרן עם היכולות שלי, הכישרונות שלי, העוצמות שלי. המקום שמתאים לי להיות בו, כי שם, כשאני שם, זה מייצר שמחה. זאת אומרת, לא לדייק את עצמי, זה לנסות לעשות משהו שאני לא מתאים לי לעשות אותו, שאין לי אולי את היכולת, אולי את הכישרון המולד לעשות אותו. זה גם מתקשר לייעוד. כשהאדם עושה את משהו טוב בו, והוא נהנה לעשות, הוא מחובר לעצמו, הוא מדויק לעצמו. וכמה אנשים עושים שנים על גבי שנים דברים שהם לא רוצים לעשות, או שחינכו אותם שצריך לעשות. כדי לדייק את עצמי, אני אשאל מה אני רוצה, אפילו שאני פוחדת לומר מה אני רוצה, כי אולי זה יפריע למישהו, יטלטל מישהו, יגרום לי לשנות משהו בחיים, וזה יזעזע את המערכת. וכאן אני חוזרת לדבר על מאמץ ואומץ. וזאת פעולה חשובה. לומר לא למה שלא מתאים לי, לומר לא למערכות יחסים רעילות, לומר לא לזוגיות שלא תורמת, לומר לא לצורה של תקשורת שמורידה אותי, להתנהגויות שלי שמשבשות לי את החיים, לומר לא להרגל הקורבנות שלי, לומר לא להתנהגויות של ריצוי, ולהתחיל לפנות מקום למקום של אסרטיביות. יכול להיות שהמילה אמיץ ואומץ קצת מפחידים אתכם ואותנו, מרתיעים את התת-מודע באופן שזה גדול עלינו להיות אמיצים, גדול עלינו לעשות את המעשים הגדולים כביכול האלה, אז אני רוצה לעדן את זה. ומה זה העידון הזה שמעגל קצת את הפינות האלה מרגישים קצת מחודדים בהקשר של אומץ? אגדיר את זה ככה. האומץ הוא לעשות מאמצים קטנים שאני יכולה לעשות, וגם קצת קשה לי לעשות, ואני לא עושה. קטנים, גבעות קטנות, לא הרים. כשחווים חוויה של הצלחה בעקבות המאמצים הקטנים, זה ייתן לי מוטיבציה להגדיל את המעשה, ולהיות אמיצה למעשים יותר גדולים, קצת יותר גדולים, באופן שתת המודע לא נרתע, לא מפחד, לא סוגר את הדלת. כאן אנחנו נפרק את ההר הגבוה לגבעות קטנות, מה שקל לנו לסבול, אבל אנחנו מוזמנים לסבול את הגבעות הקטנות האלה. האומץ הוא בעצם לעשות מאמץ להתנהג בצורה אחרת, שאני לא רגילה לאמץ התנהגות שונה כדי לקבל תוצאה אחרת. כי מה אמר איינשטיין? זה אידיוטי להתנהג את אותה התנהגות ולצפות לתוצאות אחרות. אנחנו לא נחווה את עצמנו אחרת, לא נחווה שינוי אם נמשיך את אותו הדבר. אנחנו מוזמנים לעשות משהו אחר, משהו שונה. המוח שלנו לא מכיר התנהגות אחרת. לכן חוויית ההצלחה מאוד מאוד חשובה, כי בחוויית ההצלחה אנחנו חווים את העוצמות שלנו, מגלים את האדם שאנחנו בפנים. למשל, בתהליכי אימון לוקחים את המונחה לטפס על קיר, וזה קשה לטפס על קיר. טיפוס על קיר עם האבנים הבולטות האלה, הצבעוניות, ושם האדם חווה את העוצמות שלו, יוצא מועצם. מה שמאפשר לו לקחת את המאמצים לעשות דברים אחרים. אני רוצה לעבור עכשיו לנושא אחר בתוך התפתחות אישית, וזה חיבור לאנשים. מה שחשוב להתפתחות אישית זה חיבור לאנשים הנכונים שמרימים אותנו, שאנחנו מרימים אותם, אנשים שכשאני נפגשת איתם, אני מרגישה ערך מוסף, אני מרגישה שאותם אנשים מעניין אותם התפתחות אישית, גם אם לא מדברים על זה ישירות. אנשים שעושים את הבחירה הזאת עם מודעות או רצון למודעות. אנשים שיש בהם אנרגיה טובה ופוקוס על חיובי בחיים. לא חייב שהם יעשו התפתחות אישית, אבל זה אנשים שטוב להיות איתם, אנשים חיוביים. מאזינים יקרים, אנחנו יודעים ומרגישים את זה טוב, 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 מי מוריד אותנו, מי מרים אותנו. אנחנו מרגישים את החיבור הזה לאנשים, ולפעמים אנחנו מחוברים לאנשים במשך שנים, אנשים שמורידים אותנו. אנשים שכשהם מצלצלים, אנחנו רואים את המספר בנייד, לא בא לנו לענות. יש את המשפט שאומר, להיות זנב לאריות ולא ראש לשועלים או עכברים. לא שאני מזלזלת בעכברים לשועלים, אבל אריות זה אריות, ושועלים או עכברים זה שועלים או עכברים. זאת אומרת, להתחבר לאנשים הנכונים, לתדר הנכון. דבר נוסף, כמו שאמרתי, אנחנו נהיה פתוחים לקבל עזרה, כי כמו שאמרתי, גם שאנחנו עושים את העבודה הפנימית האישית ולוקחים אחריות, אנחנו מרגישים מעוכבים. דברים שקרו בילדות יושבים לנו ומעכבים אותנו. כאן צריך ללכת לטפל בזה, לקבל עזרה טיפולית אימונית. מישהו מבחוץ שיעשה את זה ביחד איתי, את החקר הזה, ויוביל את סיור המסע האישי הזה, ויוביל אותי לתבונות. יעזור לי לנקות את המקום הזה, את המקדש הזה שנקרא אני. כי זה פשוט מקפיץ קדימה. למה זה חשוב ולמה אני חוזרת על זה? כי לפעמים אנחנו מרגישים קצת גיבורים גדולים, מעדיפים לומר, אני לא צריך עזרה. אני פותרת הכל לבד, או אני לא מאמינה שמישהו יכול לעזור לי. אני בעצמי הייתי אומרת את הדברים האלה לעצמי. איך אני יכולה להיפתח למישהו שאני לא מכירה, או אפילו להיפתח למישהו שאני כן מכירה? קשה לי, אני לא מאמינה. אז נכון שזה לא פשוט באמת להיפתח למישהו ולספר ולהתמסר ולתת אמון במישהו שיכול לעזור לנו. אבל יש אנשים שרואים את הדברים באופן מקצועי ויש להם כלים והם יודעים להוביל, אז פשוט להיפתח ולתת להם לעזור לנו, כי זה מקפיץ ברמות, מקצר תהליכים. כי גם עצם השיתוף בסיפור, במה שמציף אותי ומטריד אותי, עצם היציאה מההסתרה הזאת כבר משחררת ומרפאה. כי לפעמים אנחנו מסתירים מעצמנו המון המון דברים. עצם לשים על השולחן את מה שאני מרגיש ולדבר בקול עם מישהו כבר משחררת ומרפאה ולוקחת למקום של מיקוד בטוב. זה מגדיל ביטחון עצמי. אנחנו גם יוצאים מהבדידות. כי הרבה אנשים מסתגרים עם הבעיות שלהם ונמצאים במצב נפשי של בדידות שמחמירה את המצב הנפשי. המון אנשים סגורים בחדרי חדרים עם בעיות קשות. והסגירות הזאת מעצימה את הבעיות. כשהשיתוף והנכונות להיעזר יוצרת ריפוי משמעותי, אז איפה זה פוגש אותנו? איפה זה פוגש אתכם, מאזינים? אני אומרת שזה לא קל, כל הנושא של התפתחות אישית, אבל בחיים כל הזמן מתאמצים. מה שנקרא, החיים שלנו תותים, אבל יש בתוכם אבנים ויש קשיים, וזה ככה. זה ככה, החיים בתוך המסלול יש מכשולים. יש קשיים, יש אתגרים. ועצם הידיעה הזאת והקבלה הזאת, היא כבר להיפתח, היא כבר עושה קצת יותר קל. כשאני נתקלת בקשיים, בקשיים שעליהם מדברים המתאמנים שלי, אני אומרת להם, כל אירוע יכול להיות הזדמנות להתפתחות אישית. גם עם האירוע הכי קשה, העניין איך מסתכלים על זה. אז גישה נוספת שהיא מאוד מאוד חשובה, גישה שהיא כאילו קצת סותרת וגישה שהיא די מקובלת והתפתחה בשנים האחרונות, היא גישה של חמלה וקבלה ואנושיות. אז אמנם אני אומרת בשנים האחרונות, אבל ביהדות יש את הקבלה ולא סתם קראו לזה קבלה. אז אני רוצה לדבר כאן על גישה של חמלה וקבלה ואנושיות מאוד חשוב בהתפתחות אישית. לאמץ את הגישה. זאת אומרת, הקבלה של עצמי מצד אחד, כאשר מצד שני, נכון, יש את השאיפה הזאת להיות טובים יותר, או לדייק את עצמי, להיות האדם שאני. כי לפעמים הרצון הזה להיות יותר טובים, מכניס אותנו למין מקום שבו אנחנו חושבים שאנחנו צריכים להיות מצוינים. אני לא אוהבת את המילה מצוינות. אני אוהבת את המילה מצוינות, מלשון מיצוי. מלשון הקבלה של עצמי. מתוך המקום הזה של מיצוי היכולות שלי, גילוי היכולות שלי, קבלה של מה אני כן יכול ומה אני לא יכול, וקבלה של מה שאני לא יכול מתוך חמלה את עצמי. כי מתוך חמלה את עצמי אני מקבלת את עצמי איך שאני. וכשאני מקבלת את עצמי איך שאני, יש מצב שאני אגלה בתוכי יהלום. אני אגלה כישרונות, אותנטיות, אנושיות. אני אחווה סוג של רגיעה, כי קבלה יש בה את התדר של הרגיעה, את התדר של ההשלמה. החמלה מאפשרת לנו לשחרר ציפיות מעצמנו, להיות מישהו שאני לא יכולה להיות. השחרור הזה עושה המון, יש בו ריפוי. אז יש לנו כאן גם חמלה. אנושיות שמחברת אותנו למה שאנחנו באמת. מצד אחד אנחנו עושים מאמצים לצאת מאזור הנוחות, ואנחנו מה שנקרא רוצים להיות קצת יותר גדולים ממה שאנחנו, ומצד שני אנחנו נקבל את עצמנו איך שאנחנו. השילוב בין שני הדברים האלה במסע הגבורה הזה של התפתחות אישית, עושה את העבודה, מקדם אותנו להיות האנשים האלה שאנחנו, להיות היהלום הזה, שיש בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. אז כאן אני מסיימת את הפרק הזה, אשר מייצג את הקונספט של הפודקאסט, התפתחות אישית, צחוק, NLP, החיים ומה שביניהם. כי כאן בפודקאסט הזה, אני מזמינה אתכם באמת להקשיב לקול הקורא הזה שבתוככם, שאומר לכם, יאללה, הגיע הזמן לעשות שינוי, להתחיל לעשות שינוי. ודי, די עם מה שאני לא יכול לשאת, ועם מה שאני מרגיש שכבר לא יכול. וברגע שניקח את ההחלטה הזאת להקשיב לקול הזה, היקום יתחיל להחזיר לנו בגדול. אז זה הפודקאסט הזה. אני מקווה שקיבלתם ערך ואולי תובנות לגבי החיים שלכם, ואולי אפילו את ההחלטה הזאת לעשות צעד ושינוי. ואם נהניתם, אני מזמינה אתכם להגיב או לשתף אחרים בפרק הזה, וכמובן, פרקים נוספים בדרך עם המון ערך. כדי להקשיב להרצאות שלי, אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הוואטסאפ השקטה שלי, שם אני מזמינה להרצאות זום חינמיות, ובהם המון המון ערך, המון למידה על החיים. מוזמנים לרשום עכשיו את מספר הטלפון שלי, 054-537-3153, אני אחזור, 054-537-3153, או לחפש אותי בפייסבוק וביוטיוב, רזה יחזקאלי, באנגלית ובעברית. תהיו ברוכים ונתראה בפרק הבא.